עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה עד שעה אחת, והיום נדבר על תפוחי אדמה, אלא מה? האם באמת אסור לשמור תפוחי אדמה במקרר, ואיך כן כדאי לשמור אותם, וגם נדבר עם יעקב כהן, מקיבוץ נחל עוז שמגדל תפוחי אדמה המון 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 שנים, ומפונה מהקיבוץ מאז תחילת המלחמה. נדבר על האם זה נכון שככל שהפרי מתוק יותר, זה גם אומר שיש בו יותר סוכר. כבר אני מגלה לכם רמז, לא. גם נדבר על המחקר שבדק למה מרק לפני האוכל יחסוך לנו המון 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 קלוריות ויתרום לנו לירידה במשקל בלי שום דיאטה. בפינת טוב לדעת נדבר על קוקוס, והכנתי לכם מתכון מהמם שהתלוו ממנו בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, לפה קטניות. לפה שעושים אותה רק מקטניות חלבון צמחי איכותי. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-1-907-22-103 או 0552-103-103 0552-103-103 או לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70 054-70-103-70. תשמרו את המספר הזה לוואטסאפים, כל שאלה שאתם רוצים ומאירה תעלה אתכם לשידור. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי לשידור טל אשל, עורכת הדיגיטל מיכל קדוש, ועורך השידור בפייסבוק מאור רטה. אוקיי, אז היום אני רוצה להתייחס לירק שהוא פופולרי במיוחד במרקים של החורף שלנו, תפוחי אדמה, שזה, אתם יודעים, לא רק מרק, גם פירה, גם צ'יפס, לביבות, כל השנה אוכלים תפוחי אדמה, ושאלתם אותי לגבי אופן שמירת תפוחי האדמה, האם באמת אסור לשמור תפוחי אדמה במקרר. וזה קצת מיתוס, אין שום בעיה לשמור תפוחי אדמה במקרר, אולי אפילו ההפך, במקרר זה בערך בחמש מעלות, נכון? למה אולי ההפך? כי המילנים שיש בתפוח אדמה בטמפרטורה כזאת, הופכים קצת יותר מהר לסוכרים. זה אומר שזה משפר את הטעם של תפוח האדמה. מבחינת הקלוריות אין שום שינוי, אם זה עמילן או אם זה סוכר, זה אותו דבר. וגם אם אתם שמים לב ברשתות, שומרים את זה לפני שאנחנו קונים, גם כן בטמפרטורה מאוד מאוד קרה של 5 מעלות. בחול דרך אגב, במקומות כמו אני יודעת, רוסיה, גם תפוחי אדמה בכלל נמצאים בחוץ, בטמפרטורה יותר קרה אפילו, מ-5 מעלות בחורף. עכשיו, למה המיתוס הזה שלא כדאי לשמור תפוחי אדמה במקרר? כי פעם היה איזשהו מחקר שהראה שככל שיש פחות עמילנים ויותר סוכרים בתפוח אדמה, כשעושים ממנו צ'יפס, אז הסוכרים נשרפים יותר מהר, ואז נוצרים חומרים שנקראים אקרילמידים, שהם טיפה רעילים לנו. אבל כל עוד לא עושים מתפוח אדמה צ'יפס, שצ'יפס, אני מזכירה לכם, ממילא לא יכול להיות משהו בריא שמתוגן בשמן עמוק, אז אין שום הבדל, ואפשר לשמור את תפוחי אדמה במקרר בלי שום בעיה, וזה אפילו נשמר הרבה יותר זמן. עכשיו, למי שלא רוצה לשמור במקרר, איפה לשמור את תפוחי אדמה? שימו לב, צריך לשמור אותם בחושך, בארון או באיזה סלסלה שמכוסה ואין שם אור. למה? תפוחי אדמה גדלים מתחת לפני האדמה, במקום שאין שם אור. אם תפוח אדמה נחשף לאור, הוא חושב שהוא מוגן, לא מוגן למזיקים, ואז הוא יוצר חומרים בשביל להגן על עצמו מפני החומרים, מפני המזיקים. חומרים האלה נקראים פיטואלקסינים, והם לא טובים לנו. איך אנחנו יכולים לדעת אם הם נמצאים בתפוח אדמה או לא? לפי הקליפה. אם היא בצבע ירוק, אז זה לא טוב. גם אם מתחיל לצמוח שם חתיכות קטנות כאלה, צ'וקצ'יקים קטנים, אנחנו צריכים לקלף את זה עווה. הכי טוב, לשמור במקום מעוברר, לא בסקית ניילון, במקום חשוך, ואז אנחנו יכולים לשמור על תפוח אדמה עם ערך התזונתי הכי טוב והכי בריא. ואני רוצה לשאול את יעקב כהן, שהוא מקיבוץ נחל עוז, מגדל תפוח אדמה שנים רבות, שאם הבנתי נכון גם עשית מוזיאון על תפוחי אדמה. יעקב, אתה איתנו? ינקלה?
אני איתם ואני ינקלה, לא יעקב.
ינקלה. ינקלה כהן מגדל תפוחי אדמה מנחל עוז, שאתה מפונה בכלל, אם אני מבינה נכון.
גם זה נכון.
בוא תספר לנו, איפה אתה עכשיו?
אנחנו כרגע במגדלי ים התיכון, כי הקיבוץ, קבוצה של 17 ותיקים, הקיבוץ רובו ככולו נמצא במשמר העמק,
כן.
ועוד קבוצה קטנה בקרמים, ועוד כאלה שמפוזרים בין המשפחות. אבל מותר לי להעיר לך משהו בענייני...
בטח, ברור, בשביל זה אנחנו פה.
אוקיי, אז דבר ראשון, ששומרים תפוחי אדמה באור, הוא מוריק, והמוריק זה סולנין, וסולנין זה רעל.
יפה, אז זה בדיוק מה שאמרנו, אז לשמור בחושך.
לשמור בחושך.
נכון.
אבל... אם שומרים את זה בטמפרטורה גבוהה,
כן.
8-9 מעלות לתעשיית הצ'יפס, זה הטמפרטורה שבה שומרים את ה...
זה נקרא שיש... גבוהה?
זה נקרא גבוהה.
אוקיי.
תפוח אדמה, מה שנקרא בתפזורת,
כן.
שומרים ב-2-3 מעלות.
מה, בתפזורת בסופר שאני הולכת לקנות יש שם 2-3 מעלות? לא,
אני מדבר יותר בהיבט של ה...
של האחסון.
של האקסון.
לפני שזה יוצא לקהל.
לפני שזה יוצא לקהל, כן.
הבנתי.
אז שומרים את זה ב-2-3 מעלות.
אפילו פחות מהמקרר, אתה אומר.
נכון.
אוקיי.
ואז זה מונע את התהליך של הנביטה.
נכון.
ואז שומרת בחוץ את תפוחי אדמה באור, אז תוך זמן קצר יש...
יפה.
יש תקופת תרדמה.
אז בעצם אתה מסכים איתי שאפילו כדאי לשמור תפוחי אדמה באזור של המקרר, שזה גם חשוך וגם קר.
כן, נכון.
יפה, כל הכבוד.
אבל כששומרים בטמפרטורה נמוכה מדי, אז טיגון זה לא מתאים, כי זה משחיר.
הבנתי.
המוצר משחיר.
תגיד רגע, אבל טיגון לא בריא גם ככה, אנחנו לא ממליצים לאף אחד.
נכון, נכון.
רציתי לשאול, תפוחי אדמה גדלים כל השנה, או רק בעיקר בקור?
לא, תפוחי אדמה גדלים בשתי עונות.
כן.
באזור הים התיכון, באירופה.
כן.
זה רק עונה אחת, שזורים בדרך כלל באפריל, ועושים באוקטובר. בארץ אנחנו זורים בשתי עונות, אחת... מה שאנחנו מכנים עונת הסתיו,
כן.
זורעים את זה בסביבות, נגיד, אוקטובר, בגדול, ואוספים...
יש הבדל הזאת. בין הסוגים האלה?
לא, אותם הסוגים, יש הבדל ביבולים, כי אורך היום הוא קצר יותר, אז
כן.
זה משפיע על התפתחות הצמח.
אז זה פחות, לא פחות, אה? פחות יבול אם יש יום יותר קצר?
בוודאי, יש פחות...
תגיד, אני רוצה לשאול אותך, זה באמת יש, באמת, יש כזה הבדל בין סוגי תפוחי אדמה השונים שאני רואה שכתוב לצ'יפס או לפירה או לכל מיני זה נכון?
בוודאי.
אוקיי.
יש שתי סיבות, יש כאן כבר צורה של התפוח, לצ'יפס הוא צריך להיות עגול.
למה?
כי הפרוסות הן עגולות, אנחנו מדברים על צ'יפס...
אז מה שמשנה זה רק הצורה של התפוח אדמה והנוחות לחתוך? זה לא אמריקם.
לא רק זה.
מה עוד?
מה שמשנה זה גם... אחוז החומר היבש שיש בתפוח. ככל שאחוז החומר היבש גבוה יותר, הספיגה של השמן היא נמוכה יותר. אז אחוז החומר היבש, שני מרכיבים, כשבוחרים ל...
שנייה, רגע, עוד פעם. ככל שאחוז החומר היבש יותר גבוה, אז הספיגה של השמן יותר גבוהה, לא יותר נמוכה.
לא יותר נמוכה.
למה אומרים אבל אז לשטוף את ה... להשרות את התפוחי אדמה במים, ואז לייבש אותם, ואז שהם יספגו פחות שמן? אם זה נכון, אני לא יודעת.
זה בינתיים מסוימת נכון, אבל זה לא קשור. ההרכב של התפוח הוא שקובע את העניין. אז תפוח עגול, מחוז חומר יבש גבוה, הוא מתאים לצ'יפס.
אבל אין מניעה שאני אעשה ממנו מרק או תפוח אדמה או בתנור.
אין מניעה, אבל בשביל זה יש את התפוח האובלי.
אוקיי.
תפוח אובלי, אז הוא נותן, מאפשר את הצורה של התפוגן. של הפרנצ'וויז, הוא התפוגן. ושם אחוז החומר היבש הוא, כיוון שזה עובר תהליך הקפאה, ואחרי כן מתקדמים את זה בפעם נוספת, כאילו פעמיים, פעם בתהליך הייצור במפעל, ופעם שנייה לפני הגשה.
או שאני יכולה לשים את זה בתנור גם, דרך אגב.
היום גם בתנור, כן.
כן.
אז תפוחי אדמה לתפוגן, אז זה תפוח אדמה שצריך להיות אובלי, ועם אחוז חומר יבש נמוך יותר, תפוח אדמה לצ'יפ.
יותר גבוה, אוקיי, למדנו. תגיד, מה קורה עכשיו עם כל השדות של התפוח אדמה אצלך?
מה שקורה עכשיו, בתחילי אורחים זורים אותם, זו תקופת הזריעה.
כן, מצליחים לזרום.
זה קורה של עונת האביב, ובהחלט יש לנו בקביל באזור הנגב, אני מדבר שזה האזור המרכזי, 70% מגידול תפוח אדמה נמצא באזור שלנו, בנגב המערבי, אז יש כמובן בעיה עם הזריעה, וגם יש מחסור תזרעים לתפוח אדמה, אנחנו מייבאים מאירופה, והשנה בגלל בצורת שהייתה באירופה, אז יש מחסור בזרעים.
וגם מה קורה אחר כך עם הקטיף של זה?
קודם כל זה אסיף, אנחנו לא קוצים תפוח אדמה, אנחנו אוספים תפוח אדמה.
אוספים, הבנתי, אוקיי.
כן, אסיף בעזרת קומביינים.
כלומר, לא נורא אם יש פחות כוח אדם?
לא, קומביינים לא מושפעים בכוח אדם.
הבנתי, אז זה בסדר. זאת אומרת, אתם פחות נפגעתם מהבחינה הזאת שהרבה פועלים זרים נסו בחזרה.
כן, זה פחות. הבנתי. זה לא גידול, תפוח אדמה הוא גידול שצורך מינימום, הוא ממוקד ברובו, וצורך מינימום ימי עבודה בהשוואה לגידולים אחרים.
הבנתי, יופי.
עוד שאלות?
מה עם המוזיאון שלך שהיה שם בקיבוץ? מוזיאון לתפוח אדמה, נשאר?
למזלי, למרות שמסביב נפגעו הרבה בניינים, הוא לא נפגע.
אז הוא יחזור לפעילות?
ואנחנו נחזיר אותו לפעילות בעזרת השם, אף אחד לא נותן היום תאריך מתי אנחנו חוזרים לקיבוץ.
כן.
וזה ייקח עוד מספר חודשים טובים.
כן. ולפחות זה שם?
הסיפור של אנחנו קוראים לזה מרכז מבקרים לתפוחי אדמה וירקות.
הבנתי.
שבו אנחנו מספרים את הסיפור של חיים על הגבול, ופיתוח החקלאות, הוא מחולק בשני אגפים. אז האגף הראשון הוא, כפי שאמרתי, באגף השני יהיה את המוזיאון שיספר רק את הסיפור של תפוח אדמה, זה כאילו שלב ב'.
נשמע מהמם.
בשלב א' יש חלק מהסיפור של תפוח אדמה.
אז מה אנחנו בעצם רושמים, נרשום בווייז, מוזיאון ל...
מרכז
מבקרים לתפוחי אדמה בנחל עוז, בעזרת השם שיפתח בהקדם, נכון?
בהקדם, אבל לפני סוף השנה בטח זה לא יקרה.
נכון, לצערנו. אני מודה לך מאוד מאוד, ומאחלת לך רק טוב.
תודה, תודה, ושתפתח, את מוזמנת.
אני אבוא, אני בהחלט אבוא. תודה רבה, ינקלה.
לבריאות, תודה לך.
תודה רבה. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים שלנו, האם ככל שפרי מתוק יותר, יש בו גם יותר סוכר? והתשובה היא לא. ואני אמשיך את השאלה. האם פירות שיש בהם הרבה סוכר, זה אומר שהם פחות מתאימים לסוכרת? גם אין קשר. קודם כל, בואו נתחיל מהמתיקות. צריך לדעת שהמתיקות של פרי תלויה בהרבה דברים. לא רק בכמות הסוכר. למשל, כמות החומצה שיש בהם, יש פירות עם כל כך הרבה חומצה שמרגישים לנו יותר חומציים ופחות מתוקים. למשל, סוג הסיבים התזונתיים שיש בהם. למשל, בגזר יש לנו כמעט סוכר כמו שיש בתותים, אבל סוג הסיבים שונה, והתותים מרגישים לנו הרבה יותר מתוקים. אני רוצה לתת לכם עוד דוגמה שהיא לא קשורה באמת לפירות, אבל האם שמתם לב שבצל, למשל, אחרי שמתגנים אותו, הוא הופך להיות יותר מתקתק. יש בו מראש את הסוכר הזה, ואנחנו לא מרגישים את הסוכר בגלל החריפות, בגלל החומרים החריפים שיש בבצל, ורק אחרי שמחממים, מופיעים, מבשלים, מתגנים, החומרים החריפים האלה מתפרקים, ואז מרגישים את המתיקות היחסית של הבצל. אז זה יותר תלוי בגורמים אחרים, ופחות באחוז הסוכר. למשל, בתפוחים ירוקים, שמרגישים לנו יותר חמוצים טיפה, יש כמעט אותו דבר סוכר כמו בתפוחים אדומים. עכשיו בואו נשאל, האם באמת ככל שיש יותר סוכר בפרי הוא פחות מתאים לסוכרת, גם אין קשר, למה? כי פרי, אם הוא מתאים או לא לסוכרת, אנחנו מסתכלים לא על כמות הסוכר, אלא על האינדקס הגליקמי. אינדקס גליקמי זה באיזה מהירות הסוכר קופץ לדם. גם זה יותר קשור לסוג הסיבים ולעוד חומרים שנמצאים בפרי. למשל, באבטיח, שיש בו רק 6% סוכר, לעומת, נגיד, דובדבנים שיש בהם 15% סוכר, אבל האינדקס הגליקמי של אבטיח הוא נורא גבוה, ושל דובדבנים הוא נורא נמוך. כלומר, גם זה אין בהכרח קשר בין אחוז הסוכר לבין הסוכרת. אז אין קשר בין המתיקות שאנחנו מרגישים, או גם לא, לאחוז הסוכר, למניעת סוכרת, עדיף לשלב את הפירות עם דברים אחרים שמעכבים את האינדקס הגליקמי. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
מה שלומך?
שלום, בסדר. אני אתחיל עם הצגה קטנה, שהיא סוג של גילוי נאות. אני כאילו לא הטייפקאסט של האנשים שמתקשרים אליך התוכנית, איכשהו אני...
יש לנו אוכל... טייפקאסט? לא שמתי לב.
לא, אנשים שנורא מתעניינים בקלוריות ובחלבונים וסופרים, ואני מתנהלת בפרי סטייל, כאילו מה שבא ליד, איך אומרים, בתקווה שהכל יהיה בסדר.
אז מה השאלה יותר. בכל זאת? הבנתי את ההקדמה.
ובכל זאת, איכשהו הגעתי לגיל שתוספי המזון שאני לוקחת, אחד מהם זה סידן, ויטמין D, ויש עוד מספר תוספי מזון.
פרי סטייל זה, אני מבינה ממך, תזונה לא נכונה, ואת לוקחת את הכל בתוספים?
לא.
אוקיי, אז בואי נחדד את השאלה בכל זאת,
אנחנו
מוגבלים בזמן.
אני שואלת בעצם, בגלל שאני לא יודעת מתי לקחת אותם כדי שבאמת זה יהיה אפקטיבי, כי...
טוב, קודם כל בואי נתחיל מהעובדה שתוספים בדרך כלל זה בזבוז כסף, את לא בהכרח צריכה אותם. בגלל שאת אוכלת פרי סטייל, אנחנו אפילו לא נדע אם את צריכה אותם או לא. אין לי מושג לפי התיאור שלך, אם את אוכלת מספיק סידן, אם את צריכה לקבל אותו בתוסף, או שיש לך מספיק באוכל. ברוב המקרים, אישית אני מאמינה, חוץ ממקרה של B12, כשמדובר בצמחונות וטבעונות, ברוב המקרים התוספים מיותרים. השאלה אם השאלה שלך זה מתי לקחת את הסידן ואת B12, או סליחה, את הויטמין D.
גם אני לוקחת B12, אמת.
אוקיי, אין משמעות לשעה בכלל, פרט לעובדה שסידן עדיף לא לקחת אותו עם ארוחה שמכילה בשר, עם ברזל, מאחר שהם נספגים באותו מקום ומתחרים אחד עם השני. בנוסף לזה יש הטוענים שאם את אוכלת משהו עם הרבה 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 סידן, וגם תקחי כדור סידן, אז כמות הסידן היחסית שתספג, תנמוכה יותר, ואז זה גם כן חסר רגיון. מבחינתי, אם את אוכלת ארוחה עם הרבה הרבה סידן, אין שום צורך בתוסף שזה מחזיר אותי לנקודת התחלה.
אוקיי, אבל איכשהו אני לא יודעת אם זה מיתוס, הנה מתקשר לפינת המיתוסים, שאם שותים, כאילו קודם כל זה צריך להיות אם כבר עם האוכל, אבל לא עם קפה, כי קפה מבטל את כל הערך שאולי עשוי להיות לזה. האם זה נכון?
לא.
כלומר, אין בעיה לשתות קפה עם הדברים האלה.
נכון.
כאילו, ארוחת בוקר וקפה, והתוסף. אם כבר החלטתי שאני לוקחת, למשל מולטי ויטמין, דברים כאלה.
אה, יופי, את כל היום על כדורים, הבנתי את הפרי סטייל שלך. לא, זה מיתוס, אין שום בעיה.
את ההערה, זה בסדר.
אין שום בעיה עם ארוחת בוקר, עם קפה, עם המול, עם כל מה שאת לוקחת.
אז אוקיי, אז כבר שחררת לי איזה...
אוקיי, ויש עוד שאל?
מתי לשתות את הקפה. ודבר אחרון, שאמרו לי, אני לא יודעת אם זה, שזה איזשהו יסוד, שבאמת, אם אני לוקחת סידן, ואני לוקחת, ואת הטיפות, שזה לא יהיה עם מוצרי חלב. הנה, עכשיו את תיארת את זה.
אמרתי לך, כי זה פשוט לא יספג הכל ביחד, כי אם את מקבלת כמות ענקית בבת אחת, אז יש סיכוי שחלק לא יספג.
אז כאילו להפריד את, אם אני כבר אוכלת גבינה, אז להפריד את זה.
לא יודעת גבינה, אם תאכלת כף גבינה, אין צורך להפריד. אם את אוכלת 3 פרוסות גבינה צהובה, אז אין צורך בתוסף בכלל.
הבנתי. טוב. בסדר, אז קיבלתי תשובה, לפחות עם הקפה אני יכולה בנחת, אם החלטתי כבר.
בהחלט, נכון.
אבל בסדר.
יופי, תודה רבה רבה.
וכל השאר לחולמן, תודה רבה.
תודה רבה ובהצלחה. יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך?
אני בת 67, לא, כמו המאזינה הקודמת, מאוד פרי סטייל. לעומת זאת, אני כן נמנעת משני דברים, לא לאכול יותר מדי מלוח, כי יש לי יותר לחץ דם, וגם ביצים. ביצים אני מאוד אוהבת, אני יכולה לאכול 3-4 ואפילו 5 ביום. עכשיו, אני שואלת את עצמי,
את עצמך?
סליחה?
את עצמך או אותי?
אני שואלת,
כן,
האם, ואז מה אני עושה עם הביצים כדי לא להימנע מיתר קולסטרול? אז אני זורקת את הצהוב ואני מתייחסת ללבן כאל חלבון פרופר. האם זה נכון?
קודם כל, הקשר בין רמות הכולסטרול בדם לביצים הוכח כלא בהכרח נכון בשנים האחרונות. פעם אמרו לי זרם ביצים כי הן גורמות לעודף כולסטרול בדם, לאט לאט אמרו אפשר ביצה ליום, ועכשיו יוצאים מחקרים שמראים שבחלק גדול מהמקרים גם אפשר שתיים ליום. את צודקת שהצהוב נמצא רק, הכולסטרול נמצא רק בצהוב, ואם את אוכלת רק את הלבן, את יכולה גם חבילת ביצים שלמה, אם לא חבל לך על הכסף ולזרוק את כל את הצהוב. רק לדעת שבלבן של הביצה, כמות החלבונים יותר נמוכה מאשר בצהוב של הביצה, בלבן, חוץ מזה, אין שום דבר. בצהוב יש לציטין שמפחית מחלות לב, יש ב-12, יש ברזל, שבץ, ויש גם את הכולסטרול, אבל יש שם הערך תזונתי. כל הערך התזונתי נמצא בצהוב. בלבן יש בעיקר מים וקצת חלבונים. ברגע שאת אוכלת, נגיד 4 לבנים, את מגיעה לכמות 3 לבנים, הייתי אומרת, זה לכמות החלבון שיש בביצה שלמה. ואם את אוכלת 6, כמה אמרנו? 5. את יכולה לאכול גם 10, אם לא חבל לך לכסף לזרוק את כל החבילת ביצים. אין בעיה, את יכולה לאכול כמה שאת רוצה. העניין הוא שאת עדיף, כאילו, כדי לקבל את הערך התזונתי היותר גבוה של הביצה, אני לא הייתי מבטרת על הצהוב. ליתר ביטחון, את יכולה לעשות, נגיד, 1 שלמה ליום, פלוס כמה לבנים שאת רוצה.
הבנתי, תודה.
זהו?
זהו.
יופי, קל מאוד וקצר. תודה רבה תודה, לך.
תודה.
תודה רבה. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, מאיה.
שלום, שלום.
יש לי שאלה מאוד קצרה. איזה פחמה זה קמח תירס? זה סף קמח תירס, ממליגה. איזה פחמה זו?
אתה אוהב ממליגה? זה טעים.
כן, אני אוהב ממליגה.
כן, קמח תירס הצהוב, לא הקורנפלור הלבן, קמח תירס הצהוב
כן,
זה...
כן, צהוב, צהוב.
זה כן, זה מייתירס בשלמותו, כולל הקליפה, וזה נחשב פחממה מלאה וטובה.
פחממה טובה.
כן, אני, אבל אני לא יודעת את המתכון של הממליגה, האם זה גם מממה גרם חמאה, כמו שאני זוכרת.
מים וקמח, וזהו.
וזהו, וזה טעים?
מאוד טעים.
זה לא עם שמנת או חמאה או משהו? אני לא זוכר.
לא, לא, לא. אני מוסיף שמן זית בסוף הזה.
אז נשמע לי פצצה. זה גם מהיר הכנה. נשמע פצצה?
מהיר הכנה מאוד.
אני אגיד לך מאוד טוב בזה, שזה גם מתאים לאנשים שרגישים לגלוטן, כי בתירס הרי אין גלוטן. והקמח הלבן, הקורנפלור, הוא מנופה. זה קמח כאילו כמו קמח לבן, אבל הצהוב, שזה גרגירים יותר רבים במרקם של חול, אז זה המלא, זה התירס המלא, עם ערך תזונתי מצוין, פחממה ממש טובה.
תודה רבה, מאיה. אני כל הזמן שומע תכניס.
איזה
תודה
כיף.
רבה.
תודה רבה גם לך. תודה רבה.
תודה רבה, להתראות. ביי ביי.
ביי ביי. וואי, יום שאלות קצרות. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, דוקטור מאיה רוזמן.
מה שלומך?
שמי דולי, מעריצה אותך, שומעת כל שבוע, כל יום, איפה שאת מופיעה.
תודה, תודה רבה.
אני כמו מצפנת. עכשיו, מה אני רוצה לשאול אותך משהו. אני מזה חודש התחלתי לעשות את הדיאטה 8-16.
למה?
אז בשבוע, ככה, את יודעת, עודף של 3-4 קילו, משהו כזה.
אבל למה את זה? למה את זה? זה לא בכך דיאטה לירידה במשקל. זו שיטה שמדברת על מתי אוכלים, לא על מה אוכלים וכמה.
זה לא דיאטה.
לא. תשמעי, אני עוד לא שמעתי את השאלה שלך, אבל אני אעשה הקדמה של שני משפטים על השיטה הזאת, טוב?
כן.
אבל לא תשכחי שעוד לא שאלת את השאלה רק.
כן.
אוקיי. אז השיטה של 8-16 היא בעצם, למי שלא יודע, זה מדבר על זה שצריך לאכול את כל מה שאוכלים במשך 8 שעות, ולצום במשך 16 שעות, מתוך שתי הנחות. הנחה הראשונה זה שזה יותר בריא, ומשפר את הבריאות ומעריך את החיים, שזה נבדק בעיקר בחיות מעבדה. בבני אדם, הערכת חיים טרם יכולה להיות נבדקת, כי השיטה לא נכנסה לטרנד כל כך מזמן, כדי שיגידו, אנשים חיים ב-20 שנה יותר. עוד לא, זה עוד לא קיים 20 שנה במחקר באנשים. והסיבה השנייה שאנשים חושבים שאם צמים 16 שעות, זה מעורר גם משהו יותר טוב במטאבוליזם שלנו, שזה לא נכון. עכשיו, יצא לי לדבר הרבה פעמים עם אנשים ברדיו, הם אמרו שהם צמים 16 שעות, ובשמונה שעות שהם אוכלים, אז הם אוכלים בורקס, שניצלים, קרואסונים וכל מיני קמח לבן, שזה לא משפר את הבריאות בכלל, אפילו לא לחצי שנייה, אם זה לא משנה כמה שעות צמים, אם זה מה שאוכלים. והטעות השנייה שרוב האנשים עושים, זה שבשעות צום שלהם, ב-16 שעות שהם צמים, משום מה הם סופרים גם את ה... כאילו הם שותים קפה, והם סופרים את זה במסגרת שעות צום. שקפה מבטל את היתרונות של הצום.
גם ללא סוכר?
תגידי, שאת הולכת לעשות בדיקת דם, מותר לשתות קפה לפני שהולכים, גם ללא סוכר, מותר לשתות קפה אסור, נכון? למה?
נכון.
כי זה מתחיל את הפעילות של הכבד, מעלה את הסוכר בדם, ללא סוכר, ומתחיל את הפה, משנה את הקולסטרול, ומשנה את הטריגליצרידים, זה מבטל את כל היתרונות של הצום. עכשיו, מכל הבחינות, כן, רק מים מותר. עכשיו, ברגע שמישהו עושה את הצום 16 שעות האלה, ומתחיל לעשות לו את הפירושים שלו, שבשמונה שעות הוא יכול לאכול שניצלים וקרואסונים וקמח לבן, ולשתות קפה בשעות של הצום ולא יודעת מה, איזה מין פירושים אלה? אתה רוצה לשפר את הבריאות, אתה צריכה לאכול בריא, בלי קשר למתי את מפסיקה לאכול ומתי לא. זה טרנד די מטופש, אף אחד לא נולד עם שעון על היד, לא מפסיקים לאכול לפי השעון, לא מתחילים לאכול לפי השעון, צריך להקשיב לגוף, הגוף חכם ברמות מטורפות, אומר לנו מתי לאכול ומתי לא. עכשיו תחשבי, נגיד את רוצה לאכול 8 שעות, אוקיי? מתחילה ב-10 בבוקר, ב-6 בערב את מפסיקה לאכול. קרה מה שקרה, נהיית ערה עד 12-1 בלילה ואת רוצה ללכת לישון מתה מרעב, את חושבת שזה טוב ללכת לישון מתה מרעב? לא.
לא, בגלל זה אני עושה 12-8.
מה זה 12-8? 12-12 זה כמו...
לא, 12 ארוחת בוקר ועד...
כן, אבל עד 12 את שותה קפה ותה, אז מה עשית פה? יופי, תודה רבה באמת, זה כמו כל האנשים שמבטרים על ארוחת ערב, בוקר, סליחה, את לא עשית פה שום דבר. תקשיבי, אל תסתכלי על השעון, תאכלי מסודר ובריא, זה הרבה יותר חשוב, מאשר להתחיל להסתכל.
זאת אומרת שאם אני, זאת אומרת, אנחנו חוזרים לדיאטת ים תיכונית רגילה, בבוקר קוטג' פרוסת לחם.
רק שנייה, את רעבה בבוקר, תאכלי בבוקר, את לא רעבה בבוקר, אל תאכלי בבוקר, אבל אל תקריא לזה שום צום 16-8, כי את לא בצום עם עד שותה דברים, ומתחילה לאכול ב-12.
עכשיו הגוף שלי כבר התרגל, אני כבר התחלתי.
אז תאכלי ב-12, אין בעיה, את לא צריכה לאכול בבוקר, כי בכתוב ככה.
אבל ב-12 אז אני צריכה לאכול קוטג' גבינה חמישה.
מי אמר שאת צריכה לאכול קוטג' ב-12? מצידי תאכלי ארוחת צהריים ב-12, מה זה משנה? זה לא משנה, שוב אני חוזרת, את תקשיבי לגוף, את רוצה, אני אוכלת ארוחת צהריים ב-12. אני רעבה ב-12, אני אוכלת ארוחת צהריים ב-12. מה, מישהו אומר לי לא? למה אני צריכה לחכות לאחת, כי מישהו החליט שמה, שאני צריכה לאכול באחד, בשתיים, מה, מי החליט לי? את צריכה להקשיב לגוף.
את הראת לי את כל התיאוריה שלי.
אני שמחה, אולי בגלל זה התקשרת.
אני פשוט רציתי לשאול,
כן.
את הקפה ואת התה הורדת לי, שזה מאוד חשוב לי כמובן.
אז את תמשיכי עם זה, רק אל תקראי לזה.
תה אחד או בקפה אחד, זה הכל מה שאני שותה.
אוקיי, ואז את יכולה מצידי לאכול ב-12, אם זה מה שהגוף אומר לך, שאת רעבה ב-12 לארוחת בוקר, בבקשה.
אבל ארוחת בוקר הזה, אני אוכלת ארוחה שלמה. אני אוכלת
ואז לי... מה, ואז באחד ארוחת צהריים?
לא, בצהריים לא אוכלת. בשש בערב אנחנו אוכלים ארוחת ערב. טוב, מלאה.
אין בעיה.
ואחר כך, זה... עד 8, איזה נשנוש קטן נגיד עם תה וזהו.
תשמעי, זה לא רע. אם זה מה שמתאים לך, זה לא רע. אבל בשביל לרדת במשקל ולשפר כן. את הבריאות, את צריכה גם בשעות שאת אוכלת לספור את הקלוריות של מה שאת אוכלת.
בדיוק.
זה לא משנה לי...
אמרה לי, לא עושים שתי דיאטות ביחד.
לא, אין שום בעיה לעשות שתי דיאטות ביחד. את יכולה לעשות את התפריט של 1,000 קלוריות, לצמצם אותו לשמונה שעות, שזה מיותר, אבל אם זה מה שמתאים לך, אז בבקשה. את יכולה לעשות תפריט של 1,000 קלוריות.
אני רק ארוחת בוקר אוכלת 500-600 קלוריות.
נו, אז איך את רוצה לרדת במשקל?
זהו,
ואת יכולה לפצל את כל האלף קלוריות ל-12 שעות, את יכולה לפצל את אותם קלוריות. זה לא משנה לי באיזה שעה את אוכלת אותם. העיקר שאת מגיעה לצריכת קלוריות שהיא פחות ממה שאת צורפת. תחשבי על זה, אני רוצה רק להגיד לך, כן, אני רוצה לספר לך נגיד סתם דוגמה קיצונית. מישהו יכול להגיד לי, אני אוכל שעה אחת ביום וצם 23 שעות ביום. יכול להיות מישהו כזה. בסדר, הוא אוכל... ארוחה אחת, ענקית, 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 והוא צם 23 שעות ביום. בארוחה ענקית, 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 הוא יאכל, נגיד, סתם דוגמה, אמבוגר 400 גרמים לחמניה ענקית עם מיונז וקערת צ'יפס ואני לא יודעת מה, והוא יכול להגיע שם לארוחה הזאת רציתי להגיד 4,000 קלוריות. משהו שורף, אם משהו שורף זה 2,000, זה לא משנה לי אם הוא אכל 4,000 בשעתיים, או בשעה, או ב-5 דקות, או ב-12 שעות, הוא יעלה במשקל.
הבנתי. אני לא עולה, פשוט לא יורדת.
בסדר, אז כי את צריכה לשים לב ל-1,000 קלוריות, לא משנה באיזה שעה את אוכלת אותם.
הבנתי. יופי. את מצאת לי תשובה להכל. תודה רבה לך.
תודה רבה רבה.
תודה, ביי.
אז יש לנו עוד מזינה, ואז פינת המחקר, אוקיי. עוד מזינה, שלום.
שלום, שלום, דוקטור מאיה יקרה. אני רוצה לשאול אותך כן. שאלה כללית.
כן.
עבור נשים שעברו ניתוח סרטן שד הורמונלי.
אוקיי.
עכשיו, זה מחולק לשניים, באופן כללי, לגבי מוצרי חלב. עכשיו, במוצרי חלב יש אסטרוגן. והשאלה...
למה את אומרת את זה? איך את יודעת?
איך אני יודעת שיש אסטרוגן?
כן.
במוצרי חלב?
כן.
אני יודעת את זה כללית מפרסומים.
אבל את לא, זה פרסומים. אנשים שרוצים להשמיץ את המוצרי חלב, אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות שיש הורמונים בתוך החלב, זה אמור להיות שאין. אז זה לא שתחשבי שאני בעד מוצרי חלב או משהו, אני משתדלת להימנע. אבל להגיד באופן גורף על כל מוצרי החלב שיש בהם הורמונים ואסטרוגן וכזה וכזה וכזה, זה לא בטוח.
אני אוסיף לשאלה הזאת, לפעמים גם אנחנו סובלות מאוסטרופורזיס, אז כן חשוב לנו מוצרי חלב. אז האם יש הבחנה בין מוצרי
תשמעי,
חלב?
תשמעי, אין
או ידוע על סיכון כזה?
אני לא מכירה את הדבר הזה. כי זה, אין, אני יכולה להגיד לך שהרבה משמיצים את החקלאות הישראלית בעיקר על זה שהפרות פה נותנות מלא מלא תנובת חלב במקום הראשון מכל העולם, ולכו תדעו למה זה, וכל מיני כאלה. להגיד שיש הוכחות לזה שיש לך הורמונים בתוך המוצרי חלב, אני לא חושבת, אני לא יודעת להגיד לך את זה בוודאות, אני לא ראיתי איזה מחקר מדעי שבדק את זה, וזה נשמע לי כמו משהו שנורא קל להגיד, נורא קל להשמיץ כל מיני דברים, והטרנדים של השמצה, הם נורא תופסים, כל דבר שזה השמצה ודברים רעים, זה הרבה יותר תופס תאוצה בכל הרשתות החברתיות היום, מאשר דברים טובים. עכשיו, להגיד לך שיש איזו המלצה לסרטן שד הורמונלי, או כל משהו הורמונלי אחר, למנע באופן גורף ממוצרי חלב, אין כזאת המלצה מדעית. להגיד לך שאני ממליצה לך לאכול מוצרי חלב? אני לא. יש תחליפים אחרים אם את רוצה סידן, שגם בעיקר מסויה וטופו, ששם יש את הפיטואסטרוגנים, שזה הורמונים צמחיים, שההשפעה שלהם היא בעיקר טובה. תיכנסי לאתר של האגודה למלחמה בסרטן בישראל, ותכתבי סויה ותראי שם המלצה שאפשר לשלב, גם אם יש סרטן או החלמה מסרטן, השד או משפחתי. בכל מקרה, אנחנו מגיעים לשורה התחתונה, ש... את יכולה לשלב טופו וסויה כמקור לסידן, אם את רוצה, כל יום. את יכולה לשלב מוצרי חלב, אם את רוצה. אני לא מכירה הגבלה כזאת. אם את חושבת, אפילו שיש לך איזשהו חשש פסיכולוגי, אז עדיף לא. אני כאילו אישית חושבת שכל מה שאת חושבת שעושה לך רע, אז לא, לא לקחת אותו. עכשיו, בשביל להקטין את כמות מוצרי חלב ולהגיע לכמות סידן שהיא מאוד גבוהה, את יכולה להתמקד במה שמכיל הכי הרבה סידן ולמעיט. למשל, אם את אוכלי שתי כפות ריקוטה ופרוסה אחת של גבינה צהובה ליום וזהו, בלי להכביר במוצרי חלב, מגיעה כבר לאיזה יותר משלושת רבעי מכמות הסידן היומית שאת צריכה, אם אני עשיתי חשבון נכון.
שתי כפות
גדושות, נגיד ריקוטה, שזה 600 מיליגרם סידן ל-100 גרם, ועוד פרוסה אחת של גבינה צהובה, את כבר מגיעה להמון. עכשיו, אני אישית שותה מלא 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 חלב סויה בקפה, אני רואה כמה סידן יש לי שם, יש לי המון גם מזה. עכשיו, אפשר בחלב סויה יש מלא. יש מלא סידן, כמו בחלב פרה. דרך אגב, גם יש חלב שקדים, חלב שיבולת, שמואשרים בסידן, ויש בהם סידן כמו בחלב פרה ממש.
אז דרך אגב, אני מבינה את כל מה שאמרת, ממה נובעת ההתנגדות למוצרי חלב? מטעמים הומניים או ממה?
אני באמת לא יודעת. יש כמעט לכל דבר שתחפשי, יש התנגדות. למוצרי חלב, אני חושבת שיש הרבה כל מיני טרנדים טבעוניים. שאולי התחילו עם כל הקטע הזה נגד מוצרי חלב, אחד מהם גם מדבר על זה שחיות גדולות בוגרות, חיות יונקות בוגרות, לא משתמשות בחלב של אמא שלהם כשהן בוגרות, רק בזמן שהם יונקים. ואז כאילו יש לזה איזה משהו כאילו, אוקיי, אף חיה בטבע לא אוכלת מוצרי חלב כשהיא מבוגרת, רק בזמן שהיא יונקת שהיא קטנה, אז אולי גם אנחנו לא צריכים. שאני מצליחה להבין את ההיגיון הזה. אז את צריכה להחליט מה טוב לך על עצמך, לי באופן אישי, אני יכולה להגיד לך שפתאום נהיה לי רע מזה, נהיה לי רע, אני לא יודעת, זה כאילו, נהיה לי פתאום מגיל כזה, אז אני משתדלת כמה שפחות, לפעמים פעם בגבינה בולגרית, או את ההפקת חלבון הזה שזה ממי גבינה, שזה עושה לי טוב, אבל כל השאר אני לא אוכלת. ויש לי מלא סידן בתזונה, ומלא את כל מה שצריך, חלבון, מה שאת רוצה בלי, זה לא מוכרחים. ואם את מאמינה, או אפילו סתם, השתכנת, את לא בטוחה, פסיכולוגית עושה לך לא טוב, תעזבי, לא מוכרחים, לא מוכרחים. אבל להגיד לך שזה מדעי, שיש הורמונים אסטרוגן בחלב ומוצריו, זה משהו שהוא השמצה שאין לזה הוכחות, שתחפשי הוכחות מדעיות מעבדתיות, לזה שמצאו משהו כזה. אני לא יודעת אם תמצאי משהו שהוא מוסמך, נורא קל להגיד, הנה נמצא ככה, נמצא ככה. אני לא, לא בטוחה.
אוקיי, המון תודה.
תודה רבה לך, תודה, תודה. ועכשיו אני רוצה לדבר על המחקר, לגבי הפחתת כמות הקלוריות, בלי דיאטה. אז אנחנו כולנו כנראה יודעים את זה מהתוכנית פה לפחות, אבל אני חושבת שכדאי להזכיר, בעיקר במחורף, גם אם הם כאלה של שמש, עולה החשק למרק בהשוואה לקיץ. המחקר שפורסם בערכון המדעי לתזונה קלינית, הראה שאם אוכלים מרק ירקות כמה דקות לפני ארוחה, הם בדקו מה אוכלים, מה שמים על הצלחת. כמות הקלורית באותה ארוחה הופחתה ב-30%, שזה המון. למה? המרק הסביע ותרם לירידה בצריכת קלוריות בגלל, קודם כל שזה חם, כל מאכל חם, גורם לחימום, אזור הרעה והסוב, הדרך החך במוח, ולהפחתת התיאבון. סיבה השנייה היא, הסיבים התזונתיים במרק, שתורמים למלאות הקיבה ולסוב ארוך יותר, וגם הנוזלים בפני עצמם. היה אפשר לשתות תה או לשתות מים, אבל כל דבר שהוא נוזלים ממלא את הקיבה, תורם להפחתה בצריכת המזון, בעיקר אם זה נוזלים חמים עם סיבים תזונתיים כמו המרק. עוד מחקר, מצא שמחקר שונה, שצריכת מרק גרמה לסובע וארוחה הכילה ב-120 קלוריות פחות, מאשר בלי המרק, שזה גם כן מהמם. ומה עושים אם אין חשק להכין מרק? אז אני באופן אישי אף פעם לא בעד לעבוד קשה במטבח, מה שאני עושה, אני לוקחת את הבקבוק זכוכית הזה של עגבניות מרוסקות, שמה בספל ענקית, חצי כוס, מחממת במיקרו איזה חצי דקה, אם שמים יותר אז תחסו את זה שזה לא יש פריץ, אז זה כבר בעיה לנקות את המיקרו, ואז אני מוסיפה על זה חצי כוס מים רותחים, תבלינים, שום גבישי, בצל גבישי מיובש, סוכרלוז, שמיר, אפשר, מה שרוצים, ושותים את זה, אפשר לקווה לשתות או עם כפית, זה פשוט מהמם. אוקיי, אחרי הפרסמות אנחנו נדבר על קוקוס, אם יהיה זמן נמשיך לנו אותו על כמה שיותר שאלות, יהיה מתכון ללף הקטניות, אז תישארו איתי. תודה שנשארתם איתי, והיום בפינה טוב לדעת הכל על קוקוס. אז קוראים לו אגוז, אבל זה לא ממש שייך לאגוזים, זה לא דומה מבחינה תזונתית בכלל, ומסתבר שמבחינה בוטנית זה יותר דומה לאפרסק. הקוקוס שייך למשפחת הדקלים הולכים, והוא אחד הוותיקים בהם, התגלו מאובנים של דקל קוקוס, תשימו לב, יותר ממיליון שנה. אפשר להשתמש בכל החלקים של דקל הקוקוס, אז חשוב לי כאן לנפץ טיפה מיתוסים, שאנחנו קונים מי קוקוס, קוראים להם מי, מי זה נשמע כמו מים של קוקוס, אבל יש מוצרים שמכילים גם 17% שומן, והמון המון המון קלוריות. שמן הקוקוס. לגבי זה חשוב לי להגיד שהוא מכיל שמנים רבועים, כמו שומנים מהחי, אבל בשונה משומן רבוי שיש בחי, שומן הרבוי שיש בקוקוס זה קצת שונה, זה מולקולות אחרות, יותר קצרות, שמתקלות אחרת בגוף. אז היו מחקרים שבדקו, האם זה יכול להיות ששמן הקוקוס עוזר למנוע מחלות לב, כי נמצא שבאוכלוסיות שצרוכות בעיקר שמן קוקוס, יש פחות תמותה ממחלות לב. אז אומנם שמן הקוקוס מתנהג שונה משומן רבוי אחר, אבל עדיין יש המלצה לשלב כל יום שמן קוקוס, אבל בכמות קצנה. לגוון בסוגי השמנים שמשתמשים, לא מוכרחים, אבל גם לא, אין המלצה להימנע ממנו לכל מי שחשב שזה לא טוב. קמח הקוקוס, לגבי זה חשוב לי להגיד, שהוא כמו בקלוריות כמו קמח חיטה רגיל, אבל יש לו כמה יתרונות, אחד מהם זה שהוא מכיל 41% סיבים תזונתיים, זה המון 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 המון. למשל, בהשוואה לשיבולת שועל מלאה, שזה 12% סיבים תזונתיים, אז פה יש 41, זה המון. יש בקמח הקוקוס גם 21% חלבון, שזה גם חלבון שנחשב לחלבון איכותי, שזה מהמם גם. ולסיום אפשר ליהנות מהיתרונות של הקוקוס בכל מיני דברים, גם בזמן דיאטה. למשל שמן קוקוס מתאים מאוד לירקות מוקפצים עם טופו, פצצה. אפשר להוסיף כפית שבבי קוקוס, את הפתיתים האלה לבנים שעושים עם עוגה, לדייסת שיבולת שועל, זה עושה את זה כאילו וואו, כאילו שאנחנו אוכלים עוגת קוקוס חמה על הבוקר. ואפשר לשלב קוקוס בעוד מאכלים רבים, וכדאי. ויש לנו מאזינה על הקו. שלום. הלו.
שלום.
שלום, שלום.
כל שאלה שאצלנו מתעוררת, תמיד אומרים לי, הילדים שלי, דוקטור מאיה רוזמן.
זה כיף לי. אז,
כן, אז זה מה שאני עושה.
מקווה שעכשיו אני צריכה לדעת תשובה, אוי אוי, איזה לחץ.
שאלה בקשר לשמן זית.
כן.
הבן שלי, שהוא ככה הקניין של הבית, שם לב שעל חלק מבקבוקים כתוב שמן זית קטית מעולה, וכתוב גם בכבישה קרה, ועל חלק כתוב שמן זית קטית מעולה, אבל לא כתוב בכבישה קרה.
נכון.
השאלה, האם יכול להיות בכלל שמן זית קטית מעולה לא בכבישה קרה?
האמת שאני לא יודעת להגיד לך כל כך אם יכול להיות כזה דבר, כי אני חושבת שאת השמן זית מפיקים רק בכבישה קרה, אבל כבר שמעתי
את שמנים. זה מה שנשמע לי.
כן, אבל שמעתי כבר שיש שמנים של שמן זית שמערבבים אותם, חצי חצי עם שמן זית שהופק בכבישה חמה, אז אני כאילו לא יכולה לדעת בוודאות. אני חושבת ששמן זית תמיד יהיה בכבישה קרה, אנחנו יכולים לסמוך עליהם, גם אם לא כתוב לך את זה בצורה מפורשת. שמנים אחרים שהם יכולים להיות גם וגם, אז הם תורכים לכתוב
לא,
לנו.
לא, אני רק שואלת על שמן זית.
כן.
אני לא הייתי... כי פשוט הוא עכשיו מאוד עלה במחיר, אז...
לא, השאלה... מה את אומרת? לא, לא, אני חושבת שזה בסדר. את לא יכולה... איזה שמן? משהו תוצרת ישראלית?
כל מיני, לא יודעת. לא יודעת, פשוט בסופר, הוא גילה שיש גם שלא כתוב בכבישה קרה.
כן, לא, לא, אני חושבת שמן זית, אין לך מה לדאוג, תמיד הוא יהיה בכבישה קרה, אין מה לדאוג.
הבנתי, ואם כבר עליתי לשידור, אז כן. עוד שאלה קטנה.
בטח.
בקשר לקווקר, לשיבולת שועל.
שנייה רגע, אני רק רוצה להגיד לך שבדקתי בינתיים.
כן.
המילה קטית זה הכבישה קרה. זה דחיסה ומידוק בלבד, מכני בלבד, ללא חומרים כימיים וללא שימוש בחום. כן.
הבנתי, יופי, קיבלנו תשובה.
כן.
ושאלה לגבי שיבולת שועל.
כן.
יש את השיבולת שועל עדינה, יש שיבולת שועל כזאת גסה של אירועים כאלה פתיתיים.
כן.
האם זה כאילו אותו דבר פשוט?
אני אגיד לך מה.
פשוט שתחנו אותו מבחינת רכים זומתים?
זה אותו דבר. נגיד אני קונה שיבולת שועל מלאה, יצא לי שהתבלבלתי ולא קניתי את הדין, את הגרוס הדין, אז שמתי את זה במג'מיקס בסכין תחתונה שלושה פולסים, ויצא לי גרוס הדין. מה ההבדל? שהגרוס הדין הוא כאילו יוצא יותר אינסטנט, שאני שמה אותו במיקרו עם מים שתי דקות, אז נהיה לי דייסה, ושאני שמה את המלאה, זה פחות סופג מים, כי שהגרגירים מלאים, ובשיבולת שועל זה עם הקליפה, הם כאלה מושטחים, זה פחות סופג מים, וברגע שזה חתוך שבור, אז זה הרבה יותר סופך מהר מים, ונהיה מזה דייסה הרבה יותר מהר, גם לעוגיות.
נכון, אני גם מערבבת קצת שזה יהיה לי דייסתי כזה קרימי.
נכון. אז יפה, אז ההבדל הוא רק אם הם העבירו לך את זה במקומך, את התהליך הזה, ולא היית צריכה לשטוף אחר כך את המג'מיקס.
אז אני מסבכת קצת את השאלה, היום בחנויות טבע, וכבר פגשתי בכמה, יש שבולת שואל שבאמת כתוב מלאה, והפתיתים הם בצבע צבע חום כזה, יותר חום, את מכירה את זה?
לא, אבל אני קונה גם את האורגני ואת המלאה, ואת... לא ראיתי הבדל כזה בצבע, אני לא שמתי
כן,
לב.
כן, כן, אז תסתכלי בחנויות טבע, כבר ראיתי בכמה.
אני אצטרך לבדוק.
אמרו לי שמביאים את זה מאוקראינה, אני אתמיים.
תשמעי, אני... יכול להיות שזה זן אחר של שיבולת שואל, אבל אם רשום
ובאמת,
מלאה...
ובאמת, אם עושים, עושים
הצבע
גרנולה,
לא בהכרח אומר.
זה מאוד קרנצ'י, כי
מה את אומרת? אז אני אגיד לך מה, יכול להיות שזה מגיע קלוי כבר טיפה. ולכן זה יותר חום. כן.
טוב, יופי, אני שמחה לשם זאת שקיבלנו תשובה, תודה רבה.
תודה רבה. ויש לנו עוד מאזין או מאזינה?
כן, מאזין, שלום.
מאזין, שלום.
דוקטור מאיה, מה שלומך? שמח שחזרת לתוכנית.
תודה, גם אני שמחה.
כן, חיכינו הרבה זמן.
כן, מה נעשה שהמלחמה פה?
כן, כן. אני בן 40, אני שומר על תזונה פחות או יותר בריאה.
יופי.
רק כשאני הולך לסופר, אני רוצה לקנות ופלות או עוגיות, אני מסתכל ורשום לי, ללא תוספת סוכר, אני פותח את הקלוריות, 500 קלוריות.
ברור, איזה שאלה מצוינת זאת. קודם כל, ופלות זה לא יתאים לתזונה נכון. מי שמגדיר את עצמו ששומר על תזונה נכונה, עם או בלי סוכר. עכשיו, בדיוק שלחה לי איזה מישהי מהקורס שלי באונליין, תמונה של ופלות כזה ללא סוכר. זה עשוי מקמח לבן, עם שומנים לא איכותיים, במקרה הפחות טוב זה מרגרינה, ובמקרה היותר טוב כתוב שמן צמחי ולא רשום לך אפילו איזה. אז אם סוכר בלי סוכר זה לא מוצר טוב, מבחינת חיסכון בקלוריות אין הבדל, אתה צריך לחשוב על זה, שהם רוצים להגיע לגודל של ופלה, אם הם מורידים, נגיד שהיה, סתם אני עכשיו תוקעת... מספרים שהם לא נכונים, אבל נגיד שהיה חצי סוכר, חצי קמח, הם מורידים את הסוכר, אז יצא לך ופלה יותר קטנה. אם הם רוצים שיהיה אותו גודל, ואין סוכר, אז מה הם שמים במקום? עוד קמח, נכון? הקמח והסוכר זה אותו דבר בקלוריות, זה לא משנה לי מה הם שמו במקום, גם בריאותית זה לא משנה לי מה הם שמו במקום, וזה שכתוב ופלים ללא סוכר, מדבקה של מתאים לסוכרת, זה חוצפה, כי זה לא מתאים לסוכרת. זה קמח לבן עם שומנים לא איכותיים, שקמח לבן עושה דלקות בכלי הדם, ושומנים לא איכותיים עושה גם כן דלקות בכלי הדם, ודלקות בכלי הדם זה לא טוב מכל בחינה של סיכון למחלות לב ועודף אינסולין, עמידות לאינסולין והכל והכל והכל. אני לא, זה באמת באמת שאלה מצוינת, הוואפלים ללא סוכר, לא עדיפים לא לסוכרת, לא לדיאטה, לא בקלוריות, ולא בריאותית, ומשום בחינה. אני לא ראיתי וואפלים בריאים.
וואו, זה כל כך מטעה, כי רשום בגדול, ללא תוספת סוכר.
נכון, מסכימה איתך, מסכימה איתך, יודעים איך לעבוד על האנשים ולהדגיש משהו, ואז אנשים מסתכלים על משהו מודגש, ולא מסתכלים על כל הדברים הקטנים היותר חשובים לפעמים. וואפלים ללא סוכר, זה לא לסוכרת, לא לדיאטה, לא לשום דבר. הרבה דברים ללא סוכר הם לא פחות קלוריות, הרבה מאוד דברים.
טוב, בסדר, נמצא פתרונות אחרים.
בדיוק. תודה על השאלה המהממת, תודה רבה
תודה
רבה. שבת שלום, סוף שבוע נעים. והגענו למתכון, תשמעו, אני המצאתי, אני יודעת המצאתי, ראיתי מתכון ללאפה מקינוע, אז אמרתי, אוקיי, אני רוצה שזה יהיה חלבון, אז אני אשים קטניות. עכשיו, היה לי כל מיני סוגים של קטניות בבית, השראיתי אותם בקערה, גם עדשים ירוקות, וגם שועית לבנה, וגם גרגרי חומוס, השראיתי, ככה כל הלילה, למחרת, שוטפים היטב כמובן, ומסננים, ולמחרת לקחתי מצקת אחת, אני חושבת שזה יוצא משהו כמו כוס, עם בערך אותו כמות מים, קצת טיפה יותר, עם רבע כפית מלח, שמתי את זה בנינג'ה, או איזשהו משהו אחר שיש לכם שתוכן את זה טוב, והפעלתי ויצא בלילה, עכשיו, לוקחים את הבלילה הזאת, וכמו שעושים בלינצ'ס, לוקחים מחוות משומנת בספרי שמן, שופכים קצת, קצת, ממש קצת כזה, דואגים לסובב את המחוות טוב טוב שזה יצא שכבה אחידה, אחרי כמה דקות, דקה אחידה, כמה דקות הופכים לצד השני, ממש כמו בלינצ'ס, יצא מזה שש לאפות, תקשיבו, מרקם של לאפה, מושכים את זה, זה גם גמיש כזה, אפשר לגלגל את זה, למלא את זה, וזה חלבון. צמחי איכותי בפחות מ-50 קלוריות ליחידה. המתכון והתמונה יופיעו באתר של הרדיו עוד מעט. תודה לכל מי שעלה לשידור, ולכל מי שהזין, ולכל מי שצפה. תודה למאיר הפרץ, לטל האשל, למיכל קדוש, ולמאור רטה. שתהיה לכולם שבת שלום. ביי ביי.